שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, חלק מאמרי שמעתי בעמוד 584, מאמר עין, ביד חזקה ובחימה שפוחה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, ניתן לצפות גם באתר, בשידור באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, חלק מאמרי שמעתי, עמוד 584, מאמר עין, ביד חזקה ובחימה שפוחה. להבין מה שכתוב ביד חזקה ובחימה שפוחה, אמלוך עליכם. ויש להבין, הלא יש כלל, אין כפייה ברוחניות. על דרך, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. וידוע הפירוש של המגיד מדוב נזל, אם כן, מהו הפירוש ביד חזקה ובחימה שפוחה, אמלוך עליכם. אמר, כי צריכים לדעת, כי מי שרוצה להיכנס בעבודת השם, בכדי להידבק בו באמת, ולהיכנס בהיכל המלך, אז לא נותנים להיכנס כל אחד ואחד, אלא בודקים אותו אם אין לו רצון אחר, אלא רצון של דבקות. אותו נותנים להיכנס. ואיך בודקים את האדם? אם אין לו אלא רצון אחד, זהו שנותנים לאדם הפרעות. היינו, שולחים לו מחשבות זרות ושליחים זרים בכדי להפריע לו, שיעזוב את דרך זה וילך בדרך כל הארץ. ואם האדם מתגבר על כל הקשיים ופורץ כל הגדרים שעושים לו מחסומים, ואם דברים קטנים לא יכולים לדחותו, אז הקדוש ברוך הוא שולח לו קליפות ומרכבות גדולות, שיתעו את האדם מלהיכנס להידבק רק בהשם, ולא בדבר אחר. וזה נקרא ביד חזקה הקדוש ברוך הוא דוחה אותו. כי אם הקדוש ברוך הוא לא יגלה יד חזקה, קשה לדחות אותו. משום שיש לו רצון גדול להידבק רק בהשם, ולא בדברים אחרים. אבל במי שאין לו כל כך רצון חזק, כשהשם יתברך רוצה לדחותו, בדבר קל הוא מדחה אותו. כשנותן לו תאווה גדולה לגשמיות, כבר הוא עוזב את כל עבודת הקודש. לא צריכים לדחותו ביד חזקה. מה שאין כן, כשהאדם מתגבר על הקושיים וההפרעות, אז לא בקלות יכולים לדחות אותו, אלא ביד חזקה. ואם האדם מתגבר גם על היד חזקה, ובשום אופן לא רוצה לזוז ממקום הקדושה, ורוצה דווקא להידבק בו יתברך באמת, ורואה שדוחים אותו, אז האדם אומר, שחימה שפוחה עליו, אחרת היו נותנים לו להיכנס, אלא שחימה שפוחה עליו מצד השם. לכן לא נותנים לו להיכנס להיכל המלך ולהידבק בו יתברך. נמצא שמטרם שהאדם לא רוצה לזוז ממקומו, אלא הוא מתפרץ ורוצה להיכנס, לא שייך לומר שמרגיש שחימה שפוחה שורה עליו, אלא אחרי כל הדחיות שדוחים אותו, והוא לא זז ממקומו, היינו שכבר נגלה עליו את היד חזקה וחימה שפוחה, אז יקוים אמלוך עליכם. כי רק על ידי התפרצות והתאמצות גדולה, מתגלה אליו את המלכות שמיים, וזוכה להיכנס פנימה בהיכל המלך.
אנחנו לומדים איך שהאור בונה את החומר, הרצון לקבל, איך בדלת בחינות דור ישר הוא עובד עליו עד שנותן לו הצורה הראשונה של הרצון לקבל, בחינה דלת, ובחינה דלת הזאת מתחילה להגיב על האור. בדלת פינדור ישר אין תגובה מצד החומר, ממש מצד הרצון לקבל. אי אפשר להגיד שבבחינה ב' שהיא גם כן מגיבה ורוצה להשפיע, יש רצון לקבל, כי רצון לקבל שבבחינה א' הוא בא מצד האור. אז יש רצון להשפיע מצד הכתר, רצון לקבל מצד הבחינה א' שמקבל, ששניהם באים מהאור. תגובה על הרצון לקבל שבא מצד הבורא, בא רצון להשפיע בבחינה ב', שהוא גם כן מחויב, ולכן עדיין זה אומנם שרצה להשפיע, רוצה להגיב בחזרה, להתקרב, להידמות, אבל זה לא נברא. רק אחרי זה שבחינה ב' מתרחקת מהמשפיע, שנקרא בחינה ג', אז נברא בה רצון לקבל משלה, שהוא בחינה ד', שבסופו מתחיל להרגיש יחס משלו לכתר, לרצון להשפיע שרוצה, מרגיש אותו, מרגיש את עצמו, מרגיש פער ביניהם, מרגיש בושה, רוצה צמצום. ומתוך ההשגה הזאת, ההרגשה הזאת, רוצה להידמות, להשוות את הצורה. לכן צמצום פעולה הראשונה שעוצר את הקשר בין הבורא אליו ומתחיל לבנות היחסים משלו. בחינה ב' מיד הגיבה, וכאן מלכות לא יכולה להגיב מיד, היא צריכה לעשות את זה באותה צורת ההרחקה והתקרבות כמו זרמפין בחינה ג' בנה בין בחינה ב' לבחינה ד', רק בצורה ממטה למעלה. וכך מתוך זה שמלכות רוצה להידמות את עצמה לבחינה ב', דרך הזה רמפין בא לנו אחר כך בעולם האצילות המבנה, מערכת של זון דאצילות, שזה רמפין נקרא הקדוש ברוך הוא, שהוא המוביל את המלכות כדי להידמות לאלוקים שהיא הבינה. וכל הפעולות האלו הם בעצם מטרתם, מטרתן הם לבנות חיסרון בנברא, באותו חומר יש מאין, שהוא ירצה, באמת ירצה להידמות לבורא עד להידבק בו. זאת אומרת, להיות באמת המשפיע, הנותן, האוהב, כמו הכוח העליון. וזה, כמו שאנחנו לומדים, ולומדים מדלת פינות דור ישר, וגם על עצמנו, שכל אבחן, כל מצב, כל רצון חדש, מחשבה חדשה, הם נבנים על ידי כניסה ויציאת האור בתוך הרצון. התפשטות האור והסלקותו עושה את הכלי רצוי, ראוי לתפקידו. ולכן ככה האור עובד על הכלי, ועבודת האדם, במה האדם יכול לסייע, כי ישראל נקרא שהוא בעצמו מזרז את הזמן ומשתוקק לבצע על עצמו את כל התוכנית הזאת הבריאה, ללמוד אותה ולממש אותה על עצמו, ליישם אותה על עצמו. אז במה הוא יכול לזרז את ההתפתחות? למשוך את האור המחזיר למוטף, שיעשה עליו פעולות, שפעולות האלו יהיו רצויות, והמאור שיבוא כמה שיותר מהר, בצורה כמה שיותר מועילה וחזקה. ולכן כל העבודה שלנו זה איך למשוך את המאור. איך מושכים אותו? נותנים לנו אמצעים מאוד פשוט, נגיש, שזה אני וסביבה. ולכן כתוב ששם מתבצע הבחירה החופשית שלי, איך לזרז את ההתפתחות. שאני נמצא עם הסביבה, אני יכול להתבטא לסביבה לפי מידת הרצון שלי להשפיע, כוונה, נטייה. אמנם שאני קצת עושה זאת, אבל בחזרה אני יכול אז לקבל מהסביבה תגובה, כמספר הסביבה, כחוזק שלה, תגובה הרבה יותר גדולה ממה שאני משפיע אליה, כמה שאני רוצה להיות עם אותו רצון להשפיע, הם משפיעים לי פי כמה וכמה, ואז אני נעשה בעל רצון חזק להגיע להשפעה, וכך אני שוב פונה לסביבה שאני כן רוצה לדבק אליהם ולגלות שם את תכונת ההשפעה בינינו, שאנחנו נעשה בינינו ממש למערכת השכינה, מערכת המלכות, מערכת ככלי אחד, כאיש אחד בלב אחד, מה שנקרא, למעלה מסינה שמתגלה אז בינינו, לגלות את הקשרים, השפעה ואהבה, עד שהקשרים האלה באמת על ידי המאור ששם מתעורר וכל הזמן משפיע ומשנה, מתקן את הכלים, גם מצד הרע, גם מצד הטוב, מגדל אותם, ועד שכלים האלה מתאחדים לכלי אחד, ושם מתגלה כוח השפעה ואהבה הכללי שנקרא בורא. כך עובדים. אז צריכים לראות בכל הפעולות האלו שאנחנו בעבודה שלנו עם הסביבה מעוררים את הכוח הטבע הזה שנמצא שם, ששם נמצא הבורא, ואותו אנחנו מחייבים להזדרז לעבוד עלינו. כי כתוב ניצחוני בניי, שהוא מחכה לפעולות האלה, ופעולות האלה הן נקראות תפילה, עלת מן, בקשה, דרישה, שכך אנחנו עובדים לפי הנוסחה ישראל, הוא ראה את הקודשי בריך הוא חד, הוא אני דרך הסביבה, דרך הקבוצה, מגיע לכוח עליון שתמון שם, ומעורר אותו בחזרה דרך הקבוצה להשפיע אליי. ואומנם שאני לא מכיר אותו עדיין, לא מבין, לא מרגיש אותו עדיין, אבל עם החברים יש לי מספיק הזדמנויות, אפשרויות, איך לעורר ולחזק את הנטייה שלנו המשותפת לעורר אותו שנמצא תמון בנו, נמצא בתוכנו, מסתתר בנו. כך אנחנו עובדים. ומצד שני צריכים להבין שכל ההפרעות שמגיעים בדרך שלנו זה גם כן ממנו, כי צריך, חייב להוסיף לרצון לקבל שלנו יותר ויותר כוח האביות, תחייה, להראות לנו מי אנחנו, מה אנחנו, כי נגד התכונת ההשפעה, עד כמה שאנחנו הפוכים, שיהיה לנו רצון, דיחות, תביעה, למרות התחייה, להגיע למימוש של תכונת ההשפעה, שהיא תתפשט בנו, שהיא תמלא אותנו, שהיא תהיה הטבע שלנו. וכך אנחנו צריכים לראות שמצד אחד כביכול אנחנו מזמינים כוח העליון שישפיע עלינו ביתר עוז, ומצד שני זהו מעורר אותנו שאנחנו נתעורר ונתחיל לממש את הבחירה החופשית, את התוספת הזאת שהיא נקראת אדם, לעומת שמקדם את כל האנושות בנוסחת בהמה. אם אדם בן אנוש לא מתעורר מעצמו לתוספת השפע, הכוונה תוספת הרצון להשפיע שימלא אותו, לא ממציא לעצמו בתוך כל מיני תחבולות הדרישה, הדחף, חיסרון לתכונת ההשפעה, לקרבת הבורא, במילים אחרות, אז הוא נקרא בהמה. רק אותו חיסרון, אותו רצון שעל ידי הסביבה הוא יכול לעורר בתוך עצמו מהגיעה שלו, אותו חיסרון הוא נקרא האדם. שאלות? הכל ברור, יופי. פעם ראשונה אני שומע, אפילו ניף לא שואל, זה כבר הגענו כמעט לסיום. אז בכל זאת איזה, נו,
הוא אומר שרק אם האדם מתגבר והוא לא מתפרץ, אז בזה רואים שהוא באמת רוצה להיכנס להיכל המלך. והוא מסיים, כי רק על ידי התפרצות והתאמצות גדולה מתגלה אליו את המלכות שמיים. אז למה?
זה סימן של הרצון החזק, נקרא ניצחוני בניי, שצריכים להגיע לדרישה, לדרישה באמת אמיתית. זה סימן חיצון שאדם באמת רוצה אני. כן.
אז מה זה הדבר הזה שכאילו אם הוא רוצה להתפרץ, הנה, אם האדם רוצה להתפרץ, אז זה סימן שהוא כאילו לא מוכן לזה דווקא?
לא, אם הוא רוצה להתפרץ זה סימן שהוא מוכן, שהוא עומד על עצמו, אני חייב לקבל תכונת השפעה. מה אני דורש? עם מה אני הגעתי? אני הגעתי לחיסרון לתכונת ההשפעה. אני רוצה שהיא תשרה בי. אני רוצה לקבל אותה. על זה אין לי בושה לדרוש. זה דבר היחידי שאני יכול לדרוש, לא להתבייש, לפתוח את עצמי ולהגיד אתה חייב לי. מהבקשות ובכי ועד ההתפרצות. כי זה אתה דורש כוח השפעה, כוח אהבה לאותו הבעל הבית. הדברים האלה הם נבנים על ידי האור. אתה לא יכול עכשיו פתאום ללחוץ על הכפתור ולהתחיל לבכות, כן? או ואחר כך עם איזשהו או כפתור אחר להגיד, נו, אולי אני אצעק קצת יותר, עוד קצת יותר. זה לא יעזור, אלא רק מתוך המאמצים, מתוך העבודה המסוימת עם הסביבה שאתה משפיע עליהם והם עליך, ובהשפעתם של החברים אליך נמצא בפנים המאור המחזיר למוטף, ואז בצורה כזאת אתה מגדל את הרצון, כי המאור שמגיע מנענע את הכלים, הכלים נעשים יותר רגישים להכרת הרע, יותר רגישים להכרת הטוב, ואז לפי הפער מה שהם, מה זה מנענע, פעם לרע ופעם לטוב, מתחילים להבין יותר, 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 ואז מתוך זה, מתוך פער, כן? ביניהם, אז אתה מתחיל לדרוש כתוצאה מזה. כן.
הוא כותב, מטרם שהאדם לא רוצה לזוז ממקומו, אלא הוא מתפרץ ורוצה להיכנס, לא שייך לומר שמרגיש שחימה שפוכה עליו.
כן, זאת אומרת שבאמת לא נותנים לו להיכנס, שדוחים אותו, שיש איזשהו כוח זר שכאילו לא נותן לו. כן.
ואז בסוף הוא כותב, כי רק על ידי התפרצות והתאמצות גדולה מתגלה אליו את המלכות שמיים.
נכון, מה לא מובן?
שבהתחלה הוא אומר שזה שהוא רוצה להתפרץ זה סימן שעוד לא שייך שחמה שפוכה עליו, ואחר כך הוא אומר שרק על ידי התפרצות גדולה כן נותנים לו מלכות שמיים.
כן.
אז התפרצות שהאדם רוצה להתפרץ ודורש, זה סימן שהוא אגואיסט עכשיו, בא בתביעה אגואיסטית?
אני לא יודע באיזה תביעה הוא בא. יש כאלה שבאים עם סכין ודורשים. יש להם, מה הם דורשים? כסף, או חיים שלך, סתם, כן, משהו, כן? ואתה, על מה כאן כאן? אני לא מבין על מה אתה מדבר. מה לא ברור שאדם מבקש? מה הוא מבקש? מה הוא דורש?
רוצה להיכנס, כותב.
לאן להיכנס?
לחל המלך.
לבנק?
לא.
לאן?
חל המלך.
לחל המלך. מה יש לו שם בחל המלך? זהב. לא?
השפעה.
השפעה, נו. אז מה אתה שואל? עוד שאלות. כן. תראה איך אורן שואל. תיכנה קצת.
מה זה הדימוי הזה של היכל המלך שהמקובלים כל הזמן משתמשים?
דימוי של היכל המלך זה נקרא מלכות שעולה לבינה. בית המקדש, היכל המלך, זה מצד אחד, מי המשיג אותו? האדם שמגיע להשפעה תאורה, לתכונת הבינה, זה נקרא היכל המלך. אבל מי מגיע האדם? לכן כשהוא מגיע זה נקרא היכל המלך. לא, מלך בהיכלו. עכשיו, הלאה. אחרי שמגיעים לזה, אז יכולים להתחיל בעבודות המלך. עבודות המלך, שאני מביא לי שם את הרצון לקבל שלי, אני המלכות, ומתחיל להפוך אותה המלכות על מנת להשפיע. זאת אומרת, מי... תראה איך שהוא מתאר בעל הסולם בעוד קוף... למתת משהו, כן? בהקדמה לטס קוף למת ג' מתאפסים על ההר נגד הפרעות, נגד האלו השומרים שדוחים בחזרה. כשמגיעים להר פורצים, כן? להיכל המלך, או שכתוב שהמלך מקבל אתכם, תלוי באיזה הבחנות מדובר, כן? זהו. או שדופקים בדלת חזק ואז מלך פותח ואומר, נו חיכיתי לכם, איפה אתם? נגיד, כן? זה תלוי כלפי איזה הבחנות. אם אפשר ככה לדבר, אפשר ככה, כלפי רצון לקבל, כלפי רצון להשפיע, כלפי הדחף. אז עד היכל המלך שאני עולה על ההר, זה נקרא שאני עולה על דרגת הבינה, ממלכות לבינה. שאני נכנס להיכל המלך ומתחיל עבודות המלך, זה שאני רצון לקבל שלי הופך בעל מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע, אז. כן? להשפיע על מנת להשפיע, עד שעולים להר, מגיעים להיכל, ולקבל על מנת להשפיע עבודות בתוך ההיכל. כן.
אבל אני שואל יותר מבחינה רגשית, למה המקובלים בחרו בכזה דימוי, כמו שגם אתה בגדה על הקוסם, גם בחרת בכזה דימוי? למה בחרים בכזה דימוי כדי להסביר לאדם איך הם מתפתחים רוחנית?
איך, שעולים על ההר?
כן, לא רק הר, בכלל, כל ההליכה הזאת היא למלך. למה המקובלים בחורים בדימוי הזה של ללכת, להגיע אל המלך, לטפס אל המלך? למה דווקא בזה הם בחורים כדי להסביר לאדם איך הוא צריך להתפתח?
כי זה דומה בעולם שלנו, לפי ענב ושורש, לכזה דבר שאדם שמתאפס ומתאפס ו... אדם שמתאפס, כן, מסכן והולך קשה וכאן אלו השומרים, כן, דוחים אותו, כן, עם הכידון, עם המגן, זורקים אותם כאלה גדולים, חזקים, כן, היצר רק כל הזמן, זה היצר הרע שמתגבר כל הזמן, כן? ומתאפס, זה היצר הטוב של האדם. כן? כאן זה תכונת בינה. אלוקים. כן?
בסדר, הבנתי את הסכמה, אבל למה? למה בוחרים בדימוי הזה של להגיע אל המלך?
תראה, בעולם שלנו, אמרתי לך, זה בעצם הצורה שאפשר להידמות לאדם שמחפש, שמתאפס, שרוצה להגיע לאיזה פסגה, לאיזה הישגים, כך זה מתואר. איך זה, למה זה לא מובן? אני הולך עכשיו להיות אלוף במשהו, אין? אז אני צריך להתאפס על האולימפוס הזה. מה זה אולימפוס? אתה יודע, זה הר לא גבוה, אבל ככה, זה כמו הר סיני. סך הכל גבעה. אין, גם כן אולימפוס, אפשר להגיד, לא ראית, זה לא משהו. אבל ככה זה נקרא, איזה סמל כזה, של להתאפס לשם. כן?
אבל למה יש מלך שם בסוף?
כי אחרי ההגיעה שאתה באמת יכול להגיע לפסגה, נקרא שאתה בדרך מאבד את כל הרצון לקבל שלך להשפעה, ואז שם אתה פוגש את המלך לפי השתוות הצורה. זה המלכות, אתה רואה כתוב, המלכות. זאת הבינה. והם צריכים להיפגש. אז איך יכול להיות ש... איך אחרת להידמות? בינה יותר גבוהה ממלכות. מלכות צריכה לעלות לדרגת הבינה. תגיד אחרת. נגיד בתלמוד עשר הספירות, בחוכמת הקבלה, אנחנו לא מדברים אדם, נשמה, כל מיני דברים. אנחנו מדברים על ההבחנות פנימיות שלנו. מלכות, בינה, זרמפין, וכל ספירות וכל הדברים שהם... שמות של אותם הכוחות שבהם אנחנו נמצאים איתם, אנחנו פועלים. הכל נמצא בתוך האדם, כן?
אז מי זה המלך?
המלך זה אלוקים, תכונת הבינה, תכונת ההשפעה. אני באמת אכתוב אלוקים, לא חשבתי לכתוב כך. אופה, סליחה. אוי. אלוקים. כן? תכונת הבינה, השפעה, חפץ חסד. כן?
למה התכונה הזאת נקראת מלך?
התכונה הזאת נקראת מלך כי בתכונה הזאת נברא רצון לקבל. כי בבורא יש תכונת השפעה. תכונת הבינה זה הוא. אין לו רצון לקבל ש... הוא יהיה עוד בעל מנת להשפיע. יש לו רק כוח אחד, כוח השפעה, בינה, אימא. אנחנו כדי להידמות לו, לא מספיק שאנחנו עולים מעל הרצון לקבל שלנו, שאנחנו מצמצמים אותו. כשאני עולה לגובה הזה של הרצון לקבל, מדרגת מלכות לדרגת בינה, כן? ובסופו של דבר נכנס להיכל המלך, כן? אני עולה לדרגת הבינה. מה זה שאני עולה לדרגת הבינה? אני מתעלה מעל המלכות. מעל המלכות. זהו. ואני לא מתקן אותו, את כל החומר הזה, רצון לקבל. אני רק מכניע אותו, אני שולט עליו, שלא יקפוץ לי, שלא יפריע לי, מצמצם אותו, אולי מצמצם את הרצון לקבל. זהו. אבל אחרי זה אני צריך, הוא עוד נמצא בי. אני רכשתי תכונת הבינה מעל הרצון לקבל שלי. ומה אני עושה עכשיו? כל החומר הזה, מה שיש כאן, הוא אצלי נמצא בקופסה שנקראת רצון לקבל המלכות שלי, וכל החומר הבינה נמצא אצלי שרכשתי בקופסה שנקראת בינה. שניהם נמצאים אצלי, בינה ומלכות. אבל אני במלכות הזאת אני לא משתמש, אני רק עליתי, אני קניתי גלגל תו עיניים. והחב שלי נמצא בצמצום. עכשיו אני צריך להתחיל לעבוד איתו ועל מנת להשפיע. זה כבר עבודות באיכל המלך. כן.
אני עוד לא מבין למה המקובלים בוחרים את הדימוי הזה של מלך כדי להסביר לאדם מה המטרה של הקיום שלו.
נו, אין לי תשובה אחרת אלא להגיד לך, אם תתאפס תראה שזה ככה, זה שזה, מכל הדוגמאות זו דוגמה שתתחיל בעצמך להרגיש אותה כי היא הכי קרובה למציאות הרוחנית. אין לי תשובה אחרת. הם, אתה יודע, אדם שמתחיל לגלות רוחניות אז מתגלה לו בעולם שלנו משהו דומה. אנחנו משהו עוברים, פתאום מתגלים כל מיני פסוקים המותאמים לאותו המצב. מאיפה זה בא? זה בא מתוך זה שכך זה הטבע הרוחני, שביטויים, מה שהם נתנו, חיים יחד עם המעשים שאתה עובר. אני אף פעם לא שמעתי איזה ביטוי, וגם כן פתאום אני מרגיש שכך צריך להגיד. איך יכול להיות? אז כותב לנו, מסביר לנו רבש, מאיפה מקובלים כותבים מה אמר אברהם שהיה שם ושם וזה וזה. אלה הם מגיעים לאותו מצב, ואז הם אומרים, יאללה, אברהם היה במצב כזה ואמר כך וכך. למה? כי אני עכשיו מתלבש באותו אברהם, באותה התכונה של האדם שנמצא במדרגה הזאת, ואז אני אומר כך. אני אומר כך. זהו. כן.
אז מה האדם מרגיש? איזה הרגשה שהאדם מרגיש מעוררת בו את התחושה שהוא הגיע אל המלך?
תכונת השפעה.
לא, אבל זה לא הרגשה. מה הוא מרגיש שהוא, שמעורר בו ביטוי, הגעתי למלך?
שאני מרגיש שתכונה הזאת מתלבשת בי. זה נקרא שהגעתי אליו. זה היינו אח. נו, תשאל.
איזו תכונה?
תכונת השפעה, נטייה, מחוץ לי, לחיים. העיקר לא אליי. זה כבר תכונת המלך. תכונת הכוח עליון. אין חוץ משתי כוחות, אני והוא. אם אני לעצמי, זה נקרא שאני נמצא בשליטת הרצון לקבל, בשליטת הכוח שלי, שכך נולדתי, בראתי יצר רע, הוא אומר לי. אם אני כבר נמצא בנטייה מחוצה לי, זה נקרא שעל ידי תורת אבלין, לא יודע שם על ידי מה, לא חשוב, פעולות, הגיעה, הגעתי למצב שיש לי נטייה מחוצה לי. כן?
עכשיו, עוד דימוי, חוץ ממלך, גם אתה הזכרת את זה בשיעור, אתם אומרים כוח הטבע.
כן.
מה זה כוח הטבע?
כוח הטבע זה יכול להיות גם הכוח הבורא וגם כוח הנברא. זה הכל הטבע. הבורא זה גם כן אלוקים בגימטריה הטבע. אני לא יודע איפה אני השתמשתי בזה, אבל טבע זה הכל, בקיצור. טבע זה הכל, אני, בתוך הטבע נכללים גם הוא וגם אני. גם אני נמצא בו כל הזמן. אני לא יודע באיזה צורה אני אמרתי את זה, הטבע. כן?
אומרים שיש תכונה עליונה שאליה האדם צריך להגיע בחייו. לפעמים קוראים לה המלך, לפעמים קוראים לה כוח הטבע. בהיבט הזה.
הרצון להשפיע?
כן, אז עד עכשיו דיברנו על מלך.
כן?
לא. עכשיו אני אומר, בסדר, נגיד שמלך הוסבר באיזושהי צורה. מה עם כוח הטבע?
רצון להשפיע, אין לנו הבדל בין מלך וכוח הטבע והאלוקים ובינה, אין. אלה, אנחנו משתמשים בכל מיני האלו מילים הנרדפות כדי להסביר מושג אחד, כי כלפינו, ככה זה נוח לנו להשתמש בכל מיני ביטים מכוח אחד. איך שהוא פועל בנו, איך שמתייחס אלינו, איך שאני מתייחס אליו, זה חפץ חסד. זה לפי שמלכות מרגישה, הרצון לקבל מרגיש שעכשיו הוא חפץ חסד. אלוקים חפץ חסד? אין דבר כזה. אלא אני מרגיש את זה כך. מפני שאני רצון לקבל ופתאום אני מגיע למצב שאני לא רוצה כלום מהרצון לקבל שלי. אז כלפי הרצון לקבל שלי, התכונה עכשיו, המצב שלי של עכשיו, אני קורא לא רוצה שום דבר, חפץ חסד. אני תמיד ממעשיך יקרנוך, מהחומר שלי אני מכיר אותו, על התכונות שלי, מעל התכונות שלי, שבאות תכונות חדשות, מזה אני מכיר אותו. לכן זה נקרא בוא ורא בורא. כן?
אחד המזהה שיש כוח כזה בטבע, כוח הטבע.
אני הטבע, אני מזהה רק בעצמי, במי אני עוד מזהה, מי יש חוץ ממני.
אז מה הוא מזהה?
מזהה ששורה כוח השפעה בעולם, עד כדי כך שכל הסונים האלה, כל המפריעים, כל האלו, איך הוא קורא להם שם, נו לא חשוב, כל העבריינים, הכל, הוא קורא לזה כוח הטבע. כוח הטבע. כי למי יש בחירה חופשית ומי יכול להיות חוץ מאלוקים להביע משהו כאן ולשנות? אני. כן.
לא הבנתי, מה הוא מזהה?
מזהה שיש שתי כוחות, כוח שלו הרע וכוח אלוקים הטוב, ויחד עם זה הוא יכול לשנות את הכוח שלו להידמות לאלוקים. אני לא מבין למה אתה אני מושך, משהו לא, לא, לא ברור לי התהליך שיש לך בראש. אך הפעם האחרונה.
אומרים יש מלך, יש טבע, אתה צריך להגיע לזה. מה זה הדימויים האלה? המלך, הטבע, שלהם אני צריך להעפיל, לטפס, איפה אלה? מה אלה?
תכונת ההשפעה. תרשום בבקשה. זהו. כן.
ביל מסנט לואיס ודאג מפנסילבניה רוצים לדעת איזה עיקרון אפשר להוציא מהמאמר הזה לתלמידים חדשים שהמונחים הקבליים שהשתמשת בהם קודם בסרטוט עוד לא שקועים
שיתרגמו את המונחים האלו הקבלים לתכונות. יש תכונת הקבלה, כן. יש תכונת ההשפעה, כן. יש הבדל ביניהם, כן. יש קושי לאדם הרגיל להשפיע, כן. זה נקרא הר. הרצון של האדם בדרך כלל שרוצה רק לעצמו הוא טוב או רע? אם הוא רוצה להתקדם בחיים שלנו הגשמיים כאן, זה נקרא טוב, כמה שרצון לקבל יותר גדול, יש לו סיכוי יותר להרוויח, להצליח. אם הוא רוצה להתקדם לקראת הבורא, אז הרצון הזה נקרא רע, ובמיוחד רצון נקרא רע כלפי חיבור עם הזולת, שנאה לזולת. ואז כנגד זה שהוא מרגיש, מגלה שיש שנאה לזולת בו, אז מתחיל לגלות צורך, אם הוא נמצא בלימוד, בקבוצה, אז מגלה צורך לתקן את השנאה לזולת, יצר רע, ואז בכוח נכנס לקבוצה ורוצה שהם ישפיעו עליו, ודרכם יקבל את המאור המחזיר למוטף. מה זה מחזיר למוטף? מחזיר לטוב, יצר הרע, שזה רצון לעצמי, להחזיר ליצר הטוב, רצון, אותו רצון שלי, שיהיה מכוון לטובת הזולת. קודם הוא היה מכוון לטובת עצמי, עכשיו לטובת הזולת. זה נקרא להפוך יצר הרע ליצר הטוב. יצר נשאר אותו יצר. כשאני מגיע להר המלך, אני רק מצמצם אותו מהרע. ומעל הר המלך שאני הולך, אני הופך אותו לטוב. הרצון נשאר אותו רצון. הרצון לא מזדחך. רק אנחנו שולטים עליו. זה כל העבודה שלנו. בהתחלה אנחנו מצמצמים, מצמצמים, מצמצמים אותו, זה נקרא שעולים על הר המלך, וכמה שמצמצמים יותר הוא נראה לנו יותר גדול, כי בהתאם כמה שאנחנו עולים, אנחנו יותר עדינים, אנחנו יותר רגישים להרע. אז אפילו קצת רע, כחוט השערה, נראה לנו כהר גבוה. ואחר כך שעולים, אז מתחילים להפוך אותו לעטוף. זה נקרא עבודות בהיכל המלך. זהו. תתחילו קצת יותר לסובב את המילים, שיש רק כוח השפעה וקבלה בעולם, ואיך כוח הקבלה מתאים את עצמו להיות המשפיע, כמו שהבעל הבית אומר. תביאו כל השמות, תתחילו לרשום כנגדם ההגדרות האנושיות, אם אתם מתבלבלים בין אלו לאלו. בשבילי להגיד או חפץ חסד או אלוקים או בינה או הבחינה בית או אמא, זה אותו דבר. אבל ועוד הרבה שמות כינויים, אבל תלוי כלפי מה, באיזה מצב, מה, איזה באיזה הבחן שבתכונה הזאת אני משתמש. כך הם משתמשים המקובלים. ואם תגיע לדרגות האלה ולמצבים הללו, אתה בדיוק תקרא אותם באותם השמות, אפילו שאתה לא יודע. כמו שהוא כותב שאיזשהו איש פשוט קרא להר הבית, הר הבית, להר הזיתים, הר הזיתים. זהו. שזה הר שטוב לגדל בזיתים. זהו. ולא היה צריך להיות מקובל. כי מהטבע זה ככה, האדם מרגיש. וכל מה שאנחנו עושים בעולם הזה, שנראה לנו שטויות, ואנחנו ככה אומרים על זה, שזה כאילו מעשה בהמה, והכל ככה ללא מחשבה, מקרה, זה הכל מכוון מלמעלה גם כן. וגם לזה אין שום דבר שקורה משהו ללא ההגדרות, ללא השמות, ללא הצעדים הברורים ומדויקים, שכולם, אתה רואה, או ביד חזקה, כן? או בחימה שפוחה. עוברים לזוהר.
נעבור לחלק הבא של השיעור מספר זוהר לעם.